שלום, אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בשינוי שהיה בחג הפורים אחרי מה שהיהודים קיבלו עליהם, ומה שכתוב ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, ושם כתוב וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. אנחנו דיברנו בעיקר על השינויים המשניים. מרדכי ביטל את היום טוב, ואמרנו מדוע. כתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ולא יום טוב, ומשלוח מנות תשלח ערב, והוא גם הוסיף את המתנות לאביונים, וביארנו מדוע. אבל על פי פשוטי המקראות אין כאן שום רמז לחלוקה בתקנה של מרדכי בין פרזים למוקפים. ייתכן שזה היה בשלב נוסף. ממרדכי נראה שהוא קבע יומיים של פורים. הוא אומר לקיים עליהם, הוא מדבר על אשר בדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, משמע אולי גם אנשי שושן שהם הקרובים, וגם האחרים, לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה, קיימים אשר אנחנו והם היהודים מאויביהם, משמע שהוא קבע את החג יומיים. יכול להיות שאחר כך באמת היה פיצול, אבל מלכתחילה הוא באמת רצה שיחגגו את זה יומיים, ובסופו של דבר גם היום שהיה בשושן וגם היום שהיה בכל מדינות המלך, שני הימים האלה יהיו חג אחד, ולכן באמת נזכר ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. וכתוב על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, לא קראו יום הפור אלא קראו לימים האלה פורים. כלומר, על פי האמת צריכים להגיד לא חג פורים, אלא ימי הפורים. אולי לא פורים שמח, אלא פורים שמחים. ולמרות שהיה פור אחד, הימים נקראים ימי הפורים, כבר דיברנו על זה, מכיוון שמדובר כאן על יומיים. נציין שפחות או יותר באותם ימים, כנראה קצת אחר כך, גם ראש השנה נקבע ליומיים, וזה קורה בנחמיה. אגב, חגגו שם את ראש השנה בדרך דומה מאוד למה שאנחנו חוגגים את חג הפורים. גם שם זה התחיל מבכי גדול, אולי מה שמקביל כאן למלחמה. וכתוב בפרק ח' בנחמיה, פסוק ט', ויום הנחמיה הוא התרשת ועזרא כהן הסופר, והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי ברוכים העם כשומעם את דברי התורה. ואז מיד אחרי הבכי, המקביל כאן אולי לחרדת המלחמה, ויאמר להם לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. כלומר, בסופו של דבר, קיימו את היום במשתה, בשמחה, ובמשלוח מנות. מדוע בדיוק היה שם גם משלוח מנות? זה דבר שכרגע לא נעסוק בו. וכתוב הלכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם והכהנים והלווים אל עזרא הסופר ולהשכיל אל דברי התורה. משמע ששם באמת עשו את ראש השנה יומיים, ולא כמו שעולה מתוך הגמרא מצטפק עד יומה. כבר זה לא נעשה שם כ-30 באלול, למד באלול וא' בתשרי, אלא היום הראשון היה א' בתשרי, כמו שכתוב, ויגע החודש השביעי וכולי, ויאספו כל העם. וכתוב שעזרא קרא בספר התורה ביום הראשון, ביום אחד לחודש השביעי. כלומר, שם תקנו ראש השנה יומיים באלף בתשרי ובבית בתשרי, למרות שאין בזה היגיון מבחינת הראש ומבחינת קדושת החודש וראש חודש, העריכו את היום ליומיים. שם היו שני תכנים שונים לשני ימי ראש השנה. כאן יש לנו תופעה דומה, כאמור בחג הפורים, גם כן עם ימי המשתה והשמחה ומשלוח המנות, יומיים חג. מה טבעם של היומיים האלה? לא לגמרי ברור, אבל אולי ניתן לשער, היום הראשון זה היה היום שעיקרו היה הגנה, ויום שבו הם עמדו על נפשם מפני אויביהם, גם בשושן. באותו יום בשושן הרגו היהודי והבית 500 איש, ואת 10 בני המן שניצחו על המלאכה. ביום השני, אסתר ביקשה ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. המלחמה הוכרעה כבר ביום הראשון, היום השני היה למעשה רק נקמה, והיה תליית 10 בני המן על העצים, כאמור תליית הגביעות שלהם, ואמירה שהם בעצם מוצאים כאן להורג כפושעי מלחמה ולא כלוחמים בשום פנים ואופן. היום השני היה יום של נקמה. מה חשיבותה של הנקמה? היום הראשון היה יום של הישרדות. הנקמה איפשהו קשורה בצדק. היא קשורה בכך שיש גמול על המעשים וגם על המעשים הרעים, ושגם אחרי הניצחון לא מוכנים לעבור לסדר היום על הניסיון להשמיד את העם היהודי. וזה יום של צדק. זה יום המשפט שאחרי. ההכרעה במלחמת העולם השנייה הייתה עד לקנייה של גרמניה. משפט נירנברג היה אחר כך. הוא ביטא שיש גם צדק. והצדק הוא חשוב. היום הראשון היה יום כאמור של הישרדות. הישרדות זו תכונה שקיימת גם אצל בעלי חיים. הצורך לעשות את הכל כדי לחיות, גם להרוג את האויב, כשנעשה במסגרת הבא להורגך קום והשכם להורגו, זה הישרדות. זו תכונה שקיימת כאמור גם אצל בעלי חיים באשר הם. היום השני הוא בקשת צדק. זה משהו מעין מה שנאמרת עם חיית זכר המלאק מתחת השמיים. אין הכיסא שלהם ואין שמו של הקדוש ברוך הוא שלהם. שמו של הקדוש ברוך הוא וכיסאו קשורים בצדק. ועד שלא יעשה הצדק באותם פורעים, באותם פושעים, באותם משמידי עם ישראל, אין כיסאו של הקדוש ברוך הוא שלהם. היום הראשון של ההישרדות הוא כאמור של כולנו כבעלי חיים. אנחנו בעלי חיים. בנוסף לכך, אנחנו גם אנשים בצלם אלוהים. בקשת הצדק היא דבר שנעשה מכוח צלם אלוהים שבנו. גם אם הדבר הזה הוא בקשת נקמה, אבל בקשת נקמה במי שאכן הדבר הזה מגיע לו. לא נקמה באנשים אחרים, שזו איננה נקמה אלא סתם, אלא מה שנקרא בתורה גאולת דם, לא נקמת דם. נקמת דם היא לא מושג יהודי שהיא נעשית בקרובי משפחה וכדומה, אלא גאולת דם, בקשת הצדק ממי שעשה את העוול הגדול. וזה יום תתוו, וכאמור שני הימים האלה מקבלים כאן משמעות של חג. הדרך שבה אנחנו מתארים את זה, שמלכתחילה נקבעו שני ימים, היא דרך שנהוגה היום כמעט הייתי אומר רק בקריית ארבע, חברון, בציבור גדול, בטבריה, קהילות מאוד מאוד קטנות, בעוד כמה מקומות אצל בודדים. שם חוגגים יומיים, כאמור, גם בראש השנה. אצלנו מקובל בהלכה שזה משום ספק הדיומה. כאמור, יש בראש השנה גם טעם פנימי יותר. אפשר שגם כאן יש טעם פנימי יותר לחגיגה של יומיים. אבל נחזור למקובל. והדבר הזה בא לידי ביטוי כנראה בשלב הבא, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. ואמרנו כבר שייתכן שקבלת היהודים, ייתכן גם שהקבלה הזאת קשורה להסכמת אנשי כנסת הגדולה עם מרדכי ובית דינו, וייתכן שבסופו של דבר נקבע רק יום אחד אלא בתפזורת. זה במוקפות חומה וזה בערים רגילות, מהסיבות שכבר אמרנו, וכך נתקבלו היהודים, וכך נתקבלו הדברים, אצל היהודים בשלב יותר מאוחר אנחנו מוצאים. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. כאן על פי דברי הראשונים בעיקר ניתן לעיין ברתווה שם בתחילת מסכת מגילה. הוא מבין שעיר ועיר זה מוקפת חומה, מדינה ומדינה זה עיר פרוזה, משפחה ומשפחה זה אותם מקומות שהיו משפחות בודדות, וזה בכפרים. וכאן נתקנה התקנה של לא של ערים שאינם מוקפת חומה, אלא של כפרים שהקדימו את זה אפילו יותר, הקדימו ליום הכניסה. וכמו שאמרנו, חג הפורים נעשה בתפזורת מלאה, וייתכן שבתקנת אנשי הכנסת הגדולה, כדי שלא יהיה דומה לחג דאורייתא. וכאן במשפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, בשלב הזה של התקנה, כבר יש לנו מגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתת וב. אבל אנחנו עדיין חייבים את ההסבר של יוד ד' ותת וב, שהתחלנו לדבר עליו בעבר, וכאן לעצם טבעה של החלוקה, אנחנו ניתן כאן שלושה הסברים עיקריים בעניין. התחלנו לדבר על הסברו של הרמב"ן. הרמב"ן אם כן קבע שבעיקר החגיגה היא בי"ד, זה גם מה שנקבע להלכה, שהיום העיקרי שבו חוגגים את חג הפורים הוא בי"ד, תתווה קצת תפל, והוא בונה את זה על הפסוק. מה שנאמר כאן, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לקודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו, לא נזכר תתווה בכלל, ממשמע שחגגו רק היהודים הפרזים, מכיוון ששם הייתה הסכנה. כבר אמרנו, הרמב"ן, הר"ן מקשה עליו, שהרי מפורש בספר עזרא, שרוב מוחלט של היהודים נותרו בחוץ לארץ, גם המעטים שעלו, עלו כ-43,000, גם המעטים שעלו, ייתכן שחלק גדול מהם ירדו בחזרה, אחרי שבטל הרישיון לבנות את המקדש, ואלה שהיו בחוץ לארץ, מה יעזרו להם ערים מוקפות חומה? וכאן אמרנו שבאמת ייתכן שהחג נקבע דווקא על פי יהודי ארץ ישראל, גם אם הם לא היו הרוב ולא היו עיקר היהודים. כמו שאומר החתם סופר נס, שנעשה ליהודי ארץ ישראל הוא העיקר, כלומר ההיסטוריה ממשיכה מיהודי ארץ ישראל. חוץ לארץ כל קהילה עומדת כשלעצמה, אבל הגדרת נס שנעשה לעם שלם, זה עם שנמצא כאן בארץ. ותולדות שראת השכינה בניסים שנעשים, נעשים על פי יהודים שגרים כאן, ועל כן הנס נקבע בסופו של דבר על פי יהודי ארץ ישראל. וייתכן גם שזאת הייתה בקשתם של אנשי כנסת הגדולה, שכבר רמזנו, חלקו בקשר לתקנת החג על מרדכי, ובאמת לא ראו טעם לקבוע את החג על פי ניסם של בני חוץ לארץ, שהוא נס שנעשה ליחידים ולא לעם. אבל נחזור לשאלה של הר"ן, שאם מדובר על יהודי חוץ לארץ, גם בארץ, טוען הר"ן, עדיין לא נבנו ערים מוקפות חומה. החומה הגדולה בירושלים נבנתה רק בדור הבא על ידי נחמיה. ואם כן, הקושי היה גם בתוך הערים. משום שגם אם הערים היו מוקפות חומה, הרי החומה לא הגנה על היהודים כשהאויבים נמצאים בפנים. אבל אנחנו כבר ציינו בפרק ח' את העניין הזה, שערים מוקפות חומה נמסרו לשלטונם של היהודים. ושם נאמר, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פקד היהודים עליהם. הם קיבלו שם את השלטון, חיל המשמר עמד לטובתם. המבצרים בחומות, המגדלים, התחמושת, הנשק, הכל ניתן ליהודים, כך ששם היהודים הרגישו את עצמם, כאמור, בטוחים. ערים שאינם מוקפות חומה, למעשה אנשים נלחמו עם כלי העבודה שלהם, עם פטיש, עם קלשון, עם מקוש. שם הרישיון של המלך ליהודים להתגונן לא עזר הרבה, משום שהם לא קיבלו שום כלים כדי להגן על עצמם, ושם באמת הם חיכו בחרדה גדולה מאוד ליום י' ג' באדר. שם הראה נס הניצחון הגדול, שהיהודים יקרו בכל שונאים, מכת חרב והרג ואבדן. אם כך, אולי נוכל לסטות לרגע מפירוש הרמב"ן, ולהציע אולי פירוש קצת שונה. שאכן גם היהודים היושבים בערים המוקפות, הכירו בנס הפורים, והנס היה גדול. והדבר הזה עולה מתוך האווירה שבמגילה. האווירה הכללית שבמגילה דומה שאיננה רואה את הניצחון העיקרי בי' ג' באדר. שם כאמור באמת לפרזים היה ניצחון גדול, בגלל שהם עמדו משפחה או משפחה או קהילות קטנות, עמדו מול אויבים שהקיפו עליהם. לא היה חיל משמר בערים הפרוזות, ולא היו חומות להתבצר מאחוריהם, ובאמת המלחמה הגדולה הייתה בי"ג. אבל דומה שבמגילה עולה שהנס העיקרי היה בכלל בין החודשים ניסן וסיוון, ולא בחודש אדר, ושהמאבק הכללי הוכרע בפרק ח', כאשר נאמר ויקראו ספר המלך בעיתאי בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מורדו ועד כוש. ושם נאמר שנתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. כלומר שהנס העיקרי, אם כן, לא היה זה שהיה בחודש אדר, אלא זה שהתחלק בין ניסן, שבו אסתר ניצחה את המן והמן נתלה על העץ, לבין סיוון, שבו מרדכי קיבל את הטבעת והורשה לו לכתוב את דברי ההגנה על היהודים. ודומה שהמגילה מראה שם את עיקר הנס. ייתכן אם כן שהמחלוקת שהייתה בין ארץ ישראל לבין הגולה, בין אנשי כנסת הגדולה לבין מרדכי ובית דינו, או בואו נאמר כאן בין פרוזים לבין מוקפים, הייתה בשאלה מתי לחגוג את חג הפורים. האם לחגוג אותו בחודש אדר, ביום הניצחון הפיזי, או לחגוג אותו בחודש סיוון, ביום שבו ניתן הרישיון. ניתן כדוגמה את הדברים, את הניצחון במלחמת ששת הימים. אנחנו חוגגים בימי הניצחון הגדולים, בימי הניצחון הצבאי. כבר בסוף חודש אייר, מלחמה הגיעה עד תחילת סיוון, אנחנו מציינים את זה כמובן ביום כיבושה של ירושלים בכ"ח באייר, אבל בסך הכל מדובר הימים שבהם יצאנו ממוות לחיים באמצעות הניצחון הצבאי, שבו אנחנו מציינים את העזרה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לעומת זאת, את יום העצמאות אנחנו מציינים דווקא את ימי הניצחון המדיניים. אנחנו מציינים במידה זו או אחרת את תזיין בכסלב תשנ"ח, מוכר לצערנו יותר בשם כ"ט בנובמבר, ואת ה' באייר, בעצם בדלת באייר סולק המנדט הבריטי מכאן וקמה המדינה. אבל בתזיין בכסלב האומות הכירו בצורך להקים את מדינת ישראל, גם מבחינה מדינית, כאמור זה חל בפועל ב-ה' באייר. הימים האלה מקבילים יותר ליום חג הפסח שבו נתלה המן, וליום כ"ג בסיוון שבו ניתן הרישיון ליהודים להגן על עצמם. מבחינה צבאית שני הימים האלה היו ימים קשים מאוד. ביום כ"ט בנובמבר החלה המלחמה על הדרכים, ימים ספורים אחר כך הייתה המכה של נפלה שיירת העשרה בדרך לגוש עציון. גוש עציון למעשה נכנס למצור, בהי באייר, זה היה מיד אחרי חורבן גוש עציון. גם המכות שהוקנו באמצע חודש אייר, אם זה נפילת העיר העתיקה, יותר מאוחר אנחנו מוצאים את פרשת אלטלנה, אנחנו מוצאים את הכישלון במבצע בינון א', מבצע בינון ב', כלומר בלטרון. הניצחונות העיקריים הגיעו אחר כך. הניצחון הסופי במלחמה היה בחודש שבט, תשנתת. ולמרות זאת אנחנו חוגגים את הימים שבהם הייתה ההכרה המדינית. אלה ימים שמקבילים כאמור לא לחודש אדר במגילה, אלא לחודש סיוון במגילה, לימים שבהם ניתנה הזכות ליהודים להתגונן. ושם אנחנו רואים את עיקר העניין, וכאמור במוקפים זה היה עיקר העניין. ברגע שניתנה רשות ליהודים להתגונן, מבחינתם כבר הוכרעה המערכה, אחר כך זה רבים מהעמי הארץ מתייעדים, הערים כבר היו בידם, היה להם יחסית קל להתגונן. המלחמה מבחינתם הייתה רק מכה בפטיש ולא יותר. אפשר אם כן שהייתה כאן מחלוקת בשאלת עיקרו של חג הפורים, האם עיקרו היה בשדה הקרב או בשדה המדיניות, בשתדלנות של מרדכי ואסתר, ומרדכי כשהכריע, הכריע לטובת המערכה בשדה הקרב, וקבע את החג בחודש אדר. כאן עולה שאלה חשובה כשלעצמה, מה באמת משמעות עיקרו של ניצחון?
ואת התשובה על השאלה הזאת, ואת סיום ספר מגילת אסתר, אנחנו נזכה לשמוע בשיעור הבא. השיעור הבא לא יתקיים בשבוע הבא, כיוון שהרב מידע נוסע לחוץ לארץ, וממשיך בנסיעה לפולין, מסע עם בחורי תלמידי הישיבה, ולכן השיעור הסיום, מסכת, בספר מגילת אסתר, שיעור יתקיים רק בשבוע של לפני הפסח.